דמיינו שאתם נכנסים לקופת חולים כדי לקבל תרופה. אתם מגיעים לפקידת הקבלה והיא מתחילה לדבר איתכם בג'יבריש. אחרי שאתם מסמנים לה שאתם לא מבינים כלום, היא מגישה לכם טופס למילוי שגם הוא כולו כתוב בג'יבריש. כל ניסיון שלכם לדבר עם מישהו שמבין את שפתכם עולה בתור. מתסכל. זהו מצבם של דוברי השפות שאינן עברית כאן בישראל. בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. לדוקטור מיכל שוסטר מהמחלקה לתרגום ולחקר התרגום יש דרך לגישור על המחסומים.
אדם יוצא אתיופיה נעצר בגלל אלימות במשפחה. הוא ישב בכלא במשך חודשיים בלי שום הליך או פרוצדורה שהתנהלה מולו. ואתם תוהים בוודאי למה. מסתבר שהמתורגמן היחיד לאמהרית שיש לו אישור כניסה לכלא היה עמוס מאוד ולא הגיע. בלי מתורגמן מקצועי, העצור לא הבין חצי ממה שדיברו אליו, וגם לא היה בנמצא קצין מבחן שיכול לדבר איתו ישירות באמהרית. רק בגלל התערבות התקשורת, שירות המבחן מצא את הפתרון שיאפשר לשוחח עם הנאשם בשפתו, ולערוך תזכיר שהוא תהליך חיוני. רובנו לא חושבים על זה, אבל השליטה בשפה חיונית לכולנו כדי להתמצא ולהתנהל בכל תחומי החיים. מיעוטים לשונים שאלו אנשים שאינם דוברים שפת הרוב בצורה טובה, סובלים מפערים גדולים וחמורים בצריכת שירותים. למשל, באשפוז, בבתי חולים, אנחנו רואים שזמני הביקור שלהם וזמני האשפוז שלהם ארוכים יותר. הם גם חוזרים לבית החולים יותר פעמים על אותה בעיה, ולמה? כי קשיי התקשורת איתם לא מאפשרים להבחן אותם בצורה מדויקת ונכונה, לטפל בבעיה ולאפשר להם להבין מה הם צריכים לעשות אחרי השחרור מבית החולים. דמיינו נער שמגיע לבית החולים עם כאבים בבטן, ואם אין איתו תקשורת טובה, הרופא לא יצליח לקחת הבחנה שמבחינה מבין הרבה מאוד הבחנות שקשורות לבטן. אז הוא ישלח להרבה בדיקות שחלקם לא נחוצות. הוא עלול לאבד זמן יקר, ולפעמים זאת בעיה כל כך אקוטית שאותו נער היה צריך להיות כרגע בחדר ניתוח, ואם לא, אז החיים שלו בסכנה. בהליך הפלילי, כלומר במשטרה ובתי משפט, אנשים שלא דוברים היטב את שפת הרוב לא מצליחים להתלונן על דברים שמפריעים להם כאזרחים נורמטיביים, הם לא מצליחים להעיד, ואם הם נאשמים או עצורים, קשה להם מאוד להשמיע את גרסתם. הרבה מאוד פעמים הקול של הנאשם הוא חלק חשוב בהחלטת השופט לגבי גזר הדין. מה קורה בישראל? ישראל היא מדינה שהיא רב תרבותית ורב לשונית בהגדרתה. יש לנו פה הרבה מאוד שפות, כמה עשרות שפות שהביאו איתם יהודים עולים, שפות של מאגרי עבודה, וכמובן מה שאנחנו קוראים שפות מיעוטים ילידיים שנולדו פה, כמו החברה הערבית והחברה החרדית. קבוצות האלה אנחנו צריכים לסמן חרשים שמסמנים בשפת סימנים. אז כל אלו אל קבוצות לשוניות במדינת ישראל הקטנה שלנו. מי שלא מצליח לתקשר בצורה יעילה עם נותני שירותים במגזר הציבורי, נפגע. לא תמיד יש נותני שירות בשפה של הפונים, אפילו אם למשל אני אלך לבית חולים ואני צריכה אורתופד כף יד, מי ערב לי שיהיה בדיוק אדם שדובר את השפה שלי. לרוב אין מתורגמן מקצועי שיתווך בין נותן שירות ומקבל שירות שלא דוברים את אותה השפה. אז מה בדרך כלל עושים? מאלתרים, משתמשים בבני משפחה, הרבה פעמים זה ילדים, כי הם לומדים את השפה המקומית במהירות רבה יותר מההורים, או במלווים אחרים, בעל שמתרגם לאשתו, חמות שמתרגמת לקלטה. לא מעט פעמים יוצא אדם ואומר, מישהו פה מדבר אמהרית או ספרדית, ואז אנשים שמחכים לתורם או סתם עברו, צריכים להיכנס ולתרגם את הדברים הכי כואבים והכי אינטימיים של האדם. לעתים משתמשים בצוות שלא עבר הכשרה בתרגום, ולעתים הוא אפילו לא שולט בשתי השפות. יצא לי כבר להתקל במנקה ערבייה שתרגמה במחלקת יולדות, ושמעתי את העברית שלה, וכל כך חבל לי על כולם שנאלצים להסתמך על רמת עברית כל כך נמוכה. כל הפתרונות האלה יכולים לגרום לנזק הרבה יותר מאשר לתועלת, ושוב, אנחנו כדוברי שפת הרוב, זה שקוף לנו. כדי לצמצם את הפערים בשפה שגורמים לאי שוויון ולפערים כלכליים וחברתיים, נוקטים מוסדות וארגונים מה שנקרא הנגשה לשונית. זאת אומרת, מתן האמצעים לאנשים שאינם דוברי שפת הרוב, לצרוך שירותים בצורה שהיא עצמאית, מכבדת ושוויונית, ללא קשר לשפה שהם מדברים איתה בבית. אפשר לראות דוגמאות להנגשה לשונית ממוסדת בלא מעט מדינות בעולם. הדוגמה הכי בולטת וותיקה היא אוסטרליה, ששם אדם שמגיע ומאגר, מקבל עם רידתו מהמטוס את האינטרפרטר קאר, שכתוב עליו, אני מדבר את השפה הזאת והזאת, ואני צריך מתורגמן לשפה הזאת, ובעצם כל מה שהוא צריך לעשות כשהוא מגיע לכל שירות שהוא, במשרד התחבורה, במשטרה, בביטוח לאומי, הוא פשוט להושיט את הכרטיס, ואז המזכירה יודעת לזמן מתורגמן, בין אם במקום או בשירות טלפוני או וידאו. השירותים האלה של מתורגמנות קיימים באוסטרליה מאז שנות ה-70 כמערכת מדינתית, שאליה נלווים גם מערכת מאוד מאורגנת של לימודים אקדמיים, הסמכה של מתורגמנים והעסקה מסודרת. אנחנו בישראל עוד רחוקים משם. אני מניחה שרובנו התנסינו בסיטואציות שבהם היינו מתורגמנים לרגע בחנות, בסופר, בטיול באיטליה, ואתם בטח שואלים את עצמכם, מה צריך ללמוד? כולה כמה משפטים להעביר משפה לשפה. התפקיד של המתורגמן במגזר הציבורי הוא סופר מורכב ומצריך הרבה מאוד למידה. מה צריך מתורגמן לדעת? אז דבר ראשון, הוא צריך לשלוט טוב מאוד בשתי השפות, וגם לדעת לתרגם לשני הכיוונים, שזה לא דבר מובן מאליו. הוא צריך כמובן לשלוט במינוח המקצועי בשתי השפות. אז למשל, אותה אחות דוברת רוסית שנקראת לתרגם, אם היא עלתה מרוסיה בגיל 14, סביר להניח שאת המינוח הרפואי שהיא מכירה, היא לא תדע בשפה הרוסית. אז לא כל אדם שהוא דו-לשוני, יש לו את הידע של המינוח המקצועי. דבר נוסף חשוב מאוד שמתורגמנים צריכים להיות מיומנים בו, זה איך לנהל את התקשורת בין כמה אנשים מבלי להשתלט עליה, מבלי להתערב, לשמור על אובייקטיביות, איך לא לייעץ או להביע דעות אישיות. זה כמובן מתקשר לכל מיני כללי אתיקה שמקובלים בקרב מתורגמנים, כמובן חובת הסודיות, חובת התרגום המדויק, חובת אי משוא פנים. האתיקה חשובה מאוד ואנחנו מלמדים אותה, אבל מתורגמנים צריכים גם לדעת איך להתמודד עם סיטואציות בעייתיות שנוצרות במהלך התרגום, והן מאוד טבעיות לתהליך הזה. למשל, מה מתורגמן אמור לעשות כשהנאשם אומר לו בשפתו, השופט הזה אידיוט, אני הולך להחטיף לו מכות כשאני אצא מפה. אכן דילמה. אז כמו שהבנתם, מדובר במקצוע שמצריך למידה והכשרה, ואכן במדינות מערב אירופה, בארצות הברית, בקנדה, באוסטרליה, אנחנו רואים מיסוד של המקצוע כאיזשהו עיסוק שדורש לימודים והתמחות, ולא רק איזה מין אחות ענייה של הענפים היותר יוקרתיים של מתורגמנות, למשל בכנסים או באום או באיחוד האירופי. אבל גם במדינות שמכירות בחשיבות של המקצוע הזה, היישום שלו תלוי בהרבה מאוד היבטים פוליטיים, למשל מה השלטון הנוכחי חושב על הנגשת שירותים למאגרים, וכל מיני היבטים חברתיים וכלכליים. אז יש לי קולגות למשל באוסטריה, שבמשך כמה שנים העיסוק וההכשרה והמדיניות היו במגמת עלייה, והיו המון פרויקטים יפים, ואז יום אחד השלטון התחלף לשלטון הרבה יותר ימני קיצוני, וכל הפרויקטים נפסקו בבת אחת. ומה המצב בישראל? כשאני התחלתי לעסוק בנושא לפני כ-20 שנה ושאלתי מטפלים, אנשים שעובדים במערכת הבריאות, מה אתם עושים כשמגיע אליכם מטופל שלא דובר עברית? התשובה הכי נפוצה הייתה, מסתדרים. תשובה שהיא מאוד מסתדרת עם התפיסה הישראלית, אבל פחות טובה לתקשורת ולמימוש של זכויות וענייני בריאות. אחרי כמה שנים, כשהמודעות לנושא עלתה, ואנשים יצאו להשתלמויות בחול, ונחשפו למידע בנושא של הנגשה לשונית, לאט לאט הם התחילו להבין שהם לא בדיוק מסתדרים. בשנת 2008 נערך בהדסה עין כרם מחקר שבדק פערים בתקשורת ובהבנה בקרב מטפלים ומטופלים. כרבע מהמטפלים שנשאלו, העידו שהם נתקלים בקשיי תקשורת עם המטופלים, בתדירות של כמה פעמים במשמרת. מעל 70% מהם ציינו שהם נותנים טיפול פחות טוב בגלל אותם פערי שפה. בצד של המטופלים אתם יכולים לתאר לעצמכם שהמצב היה גרוע באותה מידה. כ-30% באופן כללי העידו שהם חוו כל מיני בעיות בהבנה במסגרת הטיפול שהם קיבלו בבית החולים. בקרב דוברי הערבית 60% ציינו שהם לא מבינים עברית ברמה בסיסית או בכלל לא, ומעל חצי מהם נתקלו לפחות פעם אחת בבעיות הבנה של ההסבר של המחלה או הטיפול או מה הם צריכים לעשות בבית. אצל דוברי הרוסית המצב לא היה הרבה יותר טוב, על אף שאנחנו לפעמים אומרים כן, אבל כל הצוות דוברי רוסית, אבל מסתבר שזה לא משפיע לגמרי על מידת ההבנה, כי 30%, שליש, ציינו שהם לא הבינו עברית בכלל, והעידו שהם חוו בעיות בהבנה של ההסבר של המחלה, או הנחיות הטיפול הרפואי שהם צריכים לעשות לאחר השחרור. בעקבות אותו מחקר בהדסה, הוחלט להקים שירות שפועל עד היום, שנקרא בשפתך. במסגרת השירות פועלים מתורגמנים מתנדבים, הם מגיעים לארבע שעות ומתרגמים ברחבי בית החולים, ומה שחשוב הוא שהם עברו הכשרה רפואית ונמצאים תחת בקרה מקצועית. אפשר לומר שבמערכת הבריאות אנחנו רואים את השינוי הכי מהותי. שירות מתורגמנות רפואי טלפוני הוקם בשנת 2007 בידי עמותה שעוסקת בקידום בריאות יוצאי אתיופיה. השירות הזה פועל עד היום ונותן שירותי תרגום באמהרית ובתיגריניה. בשנת 2011, אחרי לא מעט עבודת לובי ואקדמיה, הוציא מנכ״ל משרד הבריאות חוזר שמחייב את ארגוני הבריאות להתאים את השירותים שלהם לאוכלוסיות מגוונות מבחינה לשונית ותרבותית. משום שמשרד הבריאות היה המשרד הממשלתי הראשון שהבין שאותם פערי שפה ותרבות פוגעים בעיקרון השוויון והצדק של הטיפול הרפואי וגם מעמיסים עלויות כלכליות ואולי גם משפטיות על המערכת. בעקבות החוזר אנחנו רואים שינויים משמעותיים במערכת הבריאות, בין השאר למשל הכשרות לאותם אנשי צוות שמתרגמים ללא הכשרה, או מוקד מתורגמנות לחמש שפות שמפעיל משרד הבריאות. במשטרה ובבתי המשפט קיימת חובת תרגום בהליך הפלילי בלבד, על אף שנעשו ניסיונות לשנות ולכלול גם את ההליך האזרחי. מי שמספק את השירות הם חברות חיצוניות, ולצערנו המתורגמנים באותם מוסדות הם ללא הכשרה וללא בקרה, וכמו שראינו בסיפור בהתחלה, יש גם בעיה של זמינות לגבי חלק מהשפות. בעקבות שינוי תקנות של הנהלת בתי המשפט, אנחנו מקווים שיש שיפור באיכות התרגום והמתורגמנים, משום שיש דרישות חדשות ביחס לאיכות, לדרישות ההכשרה ולבקרה על המתורגמנים. אז אפשר לומר שישראל עשתה צעד מאוד משמעותי בהנגשה לשונית של שירותים בחלק מהתחומים, אבל הפערים בלא מעט תחומים עדיין קיימים ועדיין פוגעים. בעידן הבינה המלאכותית יהיו כאלה שישאלו, איך זה שעוד לא התגברנו על פערי השפה? הרי תמיד אפשר להשתמש בגוגל טרנסלייט או בתוכנות אחרות, ולמה צריך בעצם להכשיר מתורגמנים ולשלם להם? ובאמת, הטכנולוגיה נכנסת גם לתחום המתורגמנות במגזר הציבורי. היום אפשר להשתמש בטכנולוגיות לתרגום מרחוק, בטלפון או בווידאו. המתורגמן יכול להיות אלפי קילומטרים מהמקום של התרגום ולסייע להנגשה לשונית. תוכנות מסייעות למתרגמים בכתב, לתרגם ביעילות ובדיוק רב יותר, ויש אפילו כל מיני טכנולוגיות חדישות שנמצאות כרגע בתהליך ניסוי, שמסוגלות לאבד דיבור תוך חלקיקי שנייה, ואז להציג למתורגמנים תרגום אפשרי תוך כדי השיחה, ואז לסייע להם להתגבר על מכשולים אפשריים, כמו מינוח מקצועי שמופיע במהלך השיחה או הנאום. אבל בכנס שנערך ביוני 2019 ביפן, הבנו שהפתרונות האלה של בינה מלאכותית עוד לא יכולים להחליף מתורגמן בבית חולים או במשטרה. גם אם התוכן יתורגם פחות או יותר בסדר, הרובוט עדיין לא יכול להתמודד עם היבטים בלשניים פרגמטיים או היבטים סוציולוגיים בתקשורת בין נותן שירות לבין מקבל שירות. כך למשל, רובוט לא יכול עדיין להשמיע נימה של תחינה או התעקשות או אירוניה שלפעמים חיונית כדי להבין את הנרטיב של אדם עצור או את הכאב של אדם כועס או כזה שצריך טיפול. בתחומים שבהם חיים ומוות נמצאים ביד הלשון, היכולת של רובוטים לבצע את התרגום עוד לא מספיקה. יכול להיות מאוד שיום אחד תוכנות חכמות יחליפו את המתורגמנים במגזר הציבורי, ואני מאמינה שכולנו נשמח על כך שפערי השפה וההנגשה צומצמו. עד אז אני חושבת שכל נותני השירות במגזר הציבורי צריכים להיות מודעים לקושי שחווים מקבלי שירות שהם לא דוברים את שפת הרוב, ולהבין את ההשפעות של הפער הזה. מוסדות הציבור צריכים לפעול להקים שירותים מקצועיים של הנגשה לשונית ולהטמיע אותם בכל הרמות, והאקדמיה צריכה להכשיר מתורגמנים מקצועיים שדרושים מאוד בשוק כמו שראינו. כל הדברים האלה תלויים אחד בשני וצריכים להתרחש במקביל. אני שמחה שבאוניברסיטת בר אילן הבינו את התפקיד שלנו בשינוי הזה. אני שמחה לומר שאוניברסיטת בר אילן הבינה את התפקיד שלה בשינוי שנדרש פה. תוכנית להכשרה של מתורגמני שפת סימנים פועלת כבר כמה שנים בקמפוס, ובתחום המתורגמנות לשפות דבורות עוד אין מסגרת אקדמית קבועה, אבל בר אילן משקיעה בתוכנית שהמהות שלה היא שינוי חברתי בכלים אקדמיים. סטודנטים דו-לשוניים טובים לומדים כלים בסיסיים במתורגמנות במגזר הציבורי, ומתרגמים במוסדות ציבור בליווי אקדמי של מרצים ומומחים. אנחנו מסכימים על זה שתהליכים חברתיים תלויים מאוד בתקשורת טובה בין בני האדם. אני חושבת שנסכים על זה שתהליכים חברתיים מצריכים תקשורת טובה בין בני האדם. בעצם בלי תקשורת תקינה בין אנשים, כל המוסדות החברתיים שסביבנו יקרסו. מצד שני, מגמות של שימור שפות אם חשובות מאוד, משום ששפה מביאה איתה גם תרבות ומורשת ועבר. ההיבטים האלה לא סותרים זה את זה. אדם לא צריך לוותר על שפת אמו כדי לקבל את השירותים שלו, ולכן אני מקווה שהמדינה ושלוחותיה יטמיעו יותר ויותר אמצעים להנגשה לשונית ממוסדת, כדי שכל אדם יוכל לקחת חלק פעיל בחיים שסביבו ולמצות את הזכויות האישיות והחברתיות שלו.
תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה? ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. עורך דור קומט. מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.